שלום וברוכים הבאים לפרק 10 של לומדים יין עלילות לבל 3. בפרק הזה בעצם אנחנו הולכים לדבר על שני אזורי יין נוספים בצרפת שנמצאים יחסית בחלקו הצפוני ומוכרים בעיקר בשל העינות הלבנים שמייצרים בהם. אז אזורי היין שניגע בהם היום הם בעצם אלזס ועמק הלואר. אנחנו נתחיל עם אלזס, ולפני שנתחיל להיכנס ממש ל קלסיפיקציה של העינות לפי רמת איכות כזו או אחרת, אנחנו נסתכל רגע על הגיאוגרפיה של האזור באופן זריז. אז אם אנחנו נראה מפה של אלזס, אנחנו בעצם נראה שמדובר באזור שנמצא ממש בקצה המדינה, בגבול של צרפת עם גרמניה. בצרפת, בצד של צרפת באותו גבול, אנחנו יכולים לראות את הרי הווז' שנעים מצפון לדרום, וממש מזרחית אליהם, כלומר יותר קרוב לגבול עם גרמניה, אנחנו יכולים לראות את אזור היין עצמו, ששם מגדלים את הענבים. אז אזור היין בעצם רץ לאורך הצד המזרחי של הרי הווז', ואנחנו יכולים לראות שם הכרמים שנמצאים ממש על המדרונות עצמם, ככה שיש לנו חשיפה יותר טובה לשמש, ואנחנו גם נוכל לראות כרמים שנמצאים על אדמה ישרה ממש בתחתית ההר. זה באופן כללי הגיאוגרפיה של האזור, ובואו נתחיל לדבר על אלזס. אז קודם כל האפלסיון בצרפת והקלסיפיקציה של העינות. המערכת כאן היא יותר פשוטה ממה שראינו בבורגון למשל. יש בסך הכל שתי קטגוריות של קלסיפיקציה, של רמת איכות. יש לנו עינות שמקוטלגים כאלזס, ויש לנו עינות שמקוטלגים כאלזס גרן קרו. זה הכל. חוץ משתי הקלסיפיקציות האלה, יש עוד שתי קלסיפיקציות ליין מאלזס, שהן מתבססות על כמות הסוכר שיש בענבים. ואנחנו ניגע בשתיהן עוד מעט, והן יכולות להופיע בכל אחת משתי הרמות. כלומר, אנחנו נראה שהקלסיפיקציות שמתבססות על כמות הסוכר בענב, שמציינות כמה סוכר שבענב, שהם בעצם ונדאז' תרדיב או סלקסיון דה גרי נובלה, אנחנו נגיד עוד מעט מה זה אומר, זה יכול להיות עבור ינות שהם אלזס פשוטים, או עבור ינות שהם מקוטלגים כאלזס גרן קרו. ישנה בעיה עם זה שיש רק שתי קלסיפיקציות, והיא שיצרני יין לפעמים רוצים להוציא ינות ברמה מגוונת יחסית של איכות, ולא רק בשתי רמות איכות של אלזס או אלזס גרן קרו. אז יוצא שהם מדביקים כל מיני מילים שאמורות להראות על איזושהי פרסטיג' לבקבוק, כמו רזרב פרסונל או קובע ספציאל או דברים בסגנון, אבל אלה מילים שמבחינה חוקית אין להן משמעות. זה ספשייל קובע, זה משהו שכל בן אדם יכול לרשום על הבקבוק שלו, וזה לא באמת אומר משהו, זה אולי אומר שהיצרן מתכוון לזה שהיין הזה הוא ברמת איכות יותר גבוהה, אולי לעומת ינות אחרים שיש לו. אז נשים את ההגדרות האלה בצד כי אין להן באמת משמעות, ונתחיל רגע לפרט על הרמות השונות שיש לינות באלזס. אז קודם כל יין שמקוטלג פשוט כאלזס, אלה בעצם רוב הינות מהאזור. אלה בדרך כלל ינות זניים, לרוב תוך ציון הזן הספציפי על התווית. כדי שזה יהיה יין זני באלזס מדובר ב-100% אותו זן, כלומר זה לא מספיק להשתמש רק ב-85% מאותו זן או דברים בסגנון. בבלנדים שמיוצרים באלזס אין ציון של זנים, אז פשוט יהיה רשום אלזס, ווייט, זה הכל. לרוב אין ציון של תת האזור בתוך אלזס שממנו מגיע היין, כלומר זה פחות נפוץ. לגבי אלזס גרן קרו, יש מעל 50 כרמים שיש להם בעצם אפלסיון של גרן קרו. התנאי הוא שימוש בזן אחד בלבד מתוך איזשהם מספר זנים שבאלזס הם נחשבים ה-Noble Grape Variety, כלומר יש כמה זני ענבים שבאלזס הם מקבלים טייטל של זנים אצילים, מדובר בעצם על 4 זנים לבנים. זאת אומרת כדי להכין אלזס גרן קרו, היין צריך להיות מורכב מזן אחד מתוך ה-4 הבאים, והם בעצם ריזלינג, מוסקט, גבורצטרמינר או פינו גרי. יש מעט יוצאי דופן לחוק, ככה שיכול להיות שאתם תראו איזשהו אלזס גרן קרו מסוים שלא עונה על ההגדרה המחמירה הזו. כמובן שעל התווית בדרך כלל יש לציין את שם הכרם, הבציר כמובן, והזן שממנו הכינו את היין. אז אם בעצם אנחנו רוצים להכין יין מזן ענבים שהוא לא אחד מארבעה אלו, למשל פינו בלן, הוא לא יכול להיחשב על זס גרנד קרו. אמרתי קודם שיש שתי רמות קלסיפיקציה שמתבססות על כמות הסוכר בענבים, אז הראשונה מהן נקראת ונדאז' טרדיב, או VT בקיצור. המשמעות הפשוטה של VT זה Late Harvest. את ה-Late Harvest הזה ניתן לייצר רק מארבעת הזנים האצילים שהזכרנו קודם, וחייב להיות בהם ריכוז מינימלי כלשהו של סוכר. זה כתלות באיזה זן בחרנו. בעיינות הטובים ביותר, היין עבר כנראה פסרילאז', כלומר השערה על הגפן, ובעצם בציר מאוחר, וגם ייתכן שהוא הושפע מבוטריטיס, כלומר מריקבון אציל, שזה כמובן עוזר להגביר את רמת הסוכר בענב. הרמה השנייה של קלסיפיקציה שמבססת על כמות הסוכר בענבים, היא נקראת Selection de Grain Noble, או SGN בקיצור. כמו קודם, גם ברמה הזאת בעצם אפשר לעשות אותה רק מארבעת הזנים האצילים, וגם פה יש חובה למינימום כמות סוכר מסוימת לכל זן. רמת הסוכר ב-SGN היא חייבת להיות יותר גבוהה מזו שב-VT, מהוונדנג' תרדיב. ולרוב, כאן יש צורך בבוטריטיס בשביל לעשות את זה. העיינות האלה לא מיוצרים בכל שנה, וכשהם מיוצרים אז הם מיוצרים רק בכמויות קטנות. זה לגבי חוקי היין של אלזס יחסית יותר פשוטים, ומפה נשאר לדבר רק על האקלים ועל יצור היין והזנים השונים הנפוצים. אז האקלים באלזס הוא בעצם קונטיננטלי, כלומר אין השפעה של מקור מים גדול באזור, כי אנחנו בתוך היבשת, והוא לרוב קול או מודרייט, כלומר הוא קר או מתון. מצד מערב יש את הרי הווז' שהזכרנו, שהם תורמים לאקלים מאוד מאוד מיוחד באלזס, וזה משהו שאולי חשוב לדעת גם לבחינה. מה שמיוחד באזור הזה, זה שהערים האלו, הם ממש מגנים על כל האזור מפני רוחות. הרוחות בדרך כלל נושאות גשמים חזקים. ועל כן בעצם באזור הזה של אלזס יש יחסית קיץ שמשי וסתיו יובש. ככה בעצם אפשר להבטיח שענבים מבשילים עם תכולת סוכר מאוד גבוהה. למרות שבאלזס יש סכנה אפילו לבצורת. הכרמים הטובים ביותר נמצאים על המדרונות שהשיפוע שלהם הוא חד ביותר ופונה לכיוון מזרח ודרום מזרח, איפה שיש חשיפה מקסימלית של שמש. באזור הצפוני ביותר של האזור, באזור הצפוני של הכרם יש אקלים הכי קר בעצם והכי פחות הגנה מפני הערים. הכרמים הפחות יוקרתיים הם או יושבו באזור ההוא, האזור המאוד מאוד צפוני, או שהם יושבים על המישור שבין הערים האלו לנהר הריין. ושם לרוב מייצרים את המבעבעים של אלזס. המבעבעים של אלזס ידועים הרבה פעמים בתור קרמו דה אלזס. אנחנו ניגע במה זה אומר קרמו דה אלזס או קרמו בכללי כשנגיע לדבר על עינות מבעבעים. אלזס ידועה כאזור עם ההשפעה הכי מיוחדת של הרכב האדמה, המיוחד על העינות מכל אזור אחר בעולם. טכניקת גידול הענבים היא גם משתנה בין קרמי המישור ואלו שבשיפועים. זאת אומרת, בקרמים שהם במדרונות, הגפן נגזמת נמוך יחסית. למה? זה כדי ליהנות מחום האדמה. ויש סידור בשורות שממש עוזר להפיק מקסימום של אור שמש. הבציר שם מתבצע ידנית, כי קשה לבצור עם מכונה בוצרת בקרמים שנמצאים על שיפוע. במישור, הגפנים דווקא גדלים לגובה, זאת אומרת, high trained, וזה כדי למנוע סכנה של כיפאון באביב, של spring frost, שאמרנו שבדרך כלל ה-spring frost משפיע יותר על תחתית רוב הקור והאוויר הקר יורד לאזור הכי תחתון של הקרמים, ובגלל זה הקרמים שנמצאים במישור הם הכי פגיעים. אז אם אנחנו מגדלים את הקרמים לגובה, אנחנו יכולים להימנע מהסכנה הזו. באלזס יש הרבה מאוד כרמים אורגניים וביודינמיים, זה עוד איזושהי נקודה. וכיוון שהזנים שנטועים באלזס מבשילים בתקופות שונות, זאת אומרת, הזנים השונים שמותרים לגידול לא מבשילים ביחד, הבציר בדרך כלל מחולק לכל מיני תאריכים שונים. כל פעם בוצרים את הענבים שהם מבשילים. הבציר יכול להיגרר ממש מספטמבר ועד לסוף נובמבר, ואפילו בתחילת דצמבר בעינות שהם נגיד Late Harvest או Selection de Grey Noble. מבחינת ייצור היין, ארבעת הזנים האצילים שהזכרנו הם ריזלינג, גבורצטרמינר, פינוגרי ומוסקט. הם משמשים גם ל-VT, ל-SGN של השיטות להפקת יין עם רמת סוכר גבוהה יותר, או לעינות שהם גרן קרו. בלנדים הם נוטים להיות זולים יחסית, לרוב מתויגים כג'נטיל או אדלסוויקר, שאלה פשוט מונחים לעיינות האלו. בלנדים בגרן קרו הם מאוד נדירים. כמו שאמרנו, בדרך כלל מדובר בעיינות זניים. רוב הזנים מאלזס, כמו ששמתם לב אולי, ריזלינג, וורצטרמינר, מוסקט, הם זנים מאוד מאוד ארומטיים. והתסיסה המסורתית היא תהיה בחוויות עץ אלון ענקיות, בנות יותר מ-100 שנים. איך זה מסתדר לנו? אמרנו שבדרך כלל עיינות ארומטיים יעברו תסיסה בנרוסטה. אז אלזס זה מקום מיוחד שבו העינות הארומטיים, הזנים הארומטיים יעברו תסיסה בחוויות עץ אלון, אבל אלה לא חוויות רגילות, אלה חוויות עץ אלון ענקיות, ככה שיש פחות השפעה של העץ, הן בנות יותר מ-100 שנים, כלומר, הן מאוד עתיקות, ככה שההשפעה של העץ היא עוד יותר נמוכה, ובנוסף לכל זה, מבפנים, הן מצופות במשקעים של חומצה טרטרית, ב-tartrate deposits, וזה בעצם איזשהו ציפוי פנימי שמונע מהעץ להשפיע על היין. יצרנים מודרניים משתמשים בנרוסטה לתסיסה. שיטות של מלולקטיק פרמנטיישן, של תסיסה מלולקטית, זה שיטות לא נפוצות, לא יעשו אותן בדרך כלל. הביקבוק נעשה לרוב באביב אחרי הבציר, כשהיין עדיין צעיר, פרשי, רענן, וכשהרבה מהם מוכנים לשתייה, אבל חלקם גם יכולים להתיישן. מלבד ה-VT וה-SGN, זאת אומרת השיטות להפקת היין עם הסוכר הגבוה יחסית, העיינות האיכותיים הם יבשים, אבל לאחרונה מייצרים גם הרבה גרנד קרו עם מתיקות, ולעיתים חסרה קצת אינדיקציה לגבי רמות הסוכר בעיינות. עיינות של VT הם יכולים להיות יבשים ועד לחצי מתוקים, שסלקציון דה גריי נובלה הם תמיד מתוקים ממש. אז קחו את זה כנקודה לשאלות לדוגמה שבהן מראים לכם איזושהי תווית של יין מאלזס, ושואלים אתכם מה השיטות שנעשו ביקב, כנראה, כדי לייצר את היין הזה. אז צריך להכיר בעצם את זה שיש תסיסה בחוויות עץ אלון ענקיות, את זה שהיין לא יעבור תסיסה מלולקטית וכו'. בואו נדבר רגע על כל זן, מאוד זריז. יש לנו בעצם 5 זנים נפוצים, כשארבעה מהם הם זנים אצילים. אז הזן הראשון הוא ריזלינג. ריזלינג זה הזן הנינטע ביותר מתוך כל ארבעת האצילים. העיינות הטובים ביותר מהריזלינגים של האזור הם בעלי גוף בינוני עד מלא, עם רמת האלכוהול בינונית, עיינות יבשים עם הרבה חומציות, הניחוחות יכולות להיות ניחוחות הדרים או של הפרסק, משמש וכו', כיום יש יותר ריזלינגים עם סוכר. ריזלינג מאלזס נוטה להיות פחות פרחוני באף שלו מהריזלינגים שבגרמניה למשל. ולגרמניה נגיע בעתיד. גבורצטרמינר. לגבורץ יש ארומות מאוד חזקות, תבליניות באף, ריחות של פריטרופי כמו ליצ'י, ורדים וכו. הקליפה של הענב יש לה צבע שהוא מעט ורוד בהיר, וזה מעניק לפעמים איזשהו צבע מוזהב לחלק מהעיינות. גבורץ הוא נוטה להיות בעל גוף מלא, עם מרקם יחסית שמנוני ועשיר, רמת חמיצות נמוכה או בינונית, ובדרך כלל אלכוהול גבוה. יש הרבה גבורצים מהאזור של 14% אלכוהול. למשל. הענב הבא זה בעצם פינוגרי. המובחרים ביניהם הם עיינות עשירים עם גוף מלא, הרבה אלכוהול, אבל יותר חומציים מהגבורץ. יש להם איזשהו צבע שמזכיר את הקודמים, אבל פינוגרי באופן כללי זה זן פחות ארומטי משאר הזנים שנמצאים באלזס. המרקם של פינוגרי יחסית עשיר, עוצמת הריח שלו יחסית חזקה, ויש כל מיני פרופילי ריח שאנשים מזהים בפינוגרי, לפעמים של פרי רענן, פירות מיובשים, לפעמים איזשהו פרופיל קצת של דבש, וכו'. הזן האציל האחרון זה מוסקט. הרבה אנשים בארץ מכירים ינות של מוסקטו, אבל זה דבר אחר לחלוטין. מוסקט זה זן ענבים שאפשר לייצר ממנו ינות יבשים מאוד מאוד מורכבים מאלזס, ובאופן כללי יש בכלל מספר זנים שונים שקוראים להם מוסקט. שניים מהזנים האלה שנקראים מוסקט גדלים באלזס. הינות המובחרים ביותר מגיעים מזן מסוים שבעצם קוראים לו מוסקט בלן אפטי גריין. זה בעצם הזן המובחר ביותר של מוסקט, זן מאוד ארומטי עם ריח אדרי, פירותי, הם בעלי גוף קל או בינוני וחמיצות יחסית נמוכה, או חמיצות בינונית. הבעיה עם הזן הזה, זה שזה זן של מוסקט שמאוד קשה לגדל אותו, והוא נהרס בקלות. אז מה שקורה זה שנוטעים יותר את הזן השני, ששמו הוא מוסקט אוטונל. והסיבה שנוטעים יותר את הזן הזה זה כי זה זן יותר יציב, אז קל לעבוד איתו. וזה לגבי מוסקט. הזן החמישי, שהוא זן לא אציל, זה בעצם פינו בלן. פינו בלן נפוץ מאוד באלזס, בעיקר באדמה הפוריה, ולא במדרונות שיש בהן את הכרמים המובחרים. הוא משומש בעיקר לייצור של ינות מבעבעים, אבל כיין לבן רגיל, הוא יחסית בעל גוף קל, פשוט ומרענן, לא מאוד ארומטי. יש עוד כמה זנים לבנים נוספים שגדלים באלזס. אחד מהם זה זן שקוראים לו אוקסרואה, שהוא זן בעל תכונות יחסית דומות לפינובלן, אולי מעט יותר תבלני ועם גוף יותר מלא. ולפעמים בעצם עושים בלנד של שני הזנים האלה, של אוקסרואה ופינובלן, עבור ינות יחסית זולים. יש זן נוסף שקוראים לו סילבנר, שהוא היה נטוע פעם הרבה, אבל היום פחות. וזה יין שגם שותים יחסית צעיר. אלה הזנים הלבנים השוליים יותר. מבחינת זנים אדומים, לא דיברנו עליהם בכלל, האמת היא שאין הרבה מה להגיד, הזן האדום היחיד שמותר לגדל באלזס זה פינו נואר. ולרוב אין לפינו נואר מאלזס את המשקל וריכוז טעם שיש לפינו נואר מבורגון. אז מדובר בדרך כלל ביין אדום קליל ופירותי, או שלפעמים מכינים ממנו רוזה. וזה הכל לגבי אלזס, ומכאן אנחנו בעצם נעבור לאזור היין השני שלנו. אזור היין השני שנדבר עליו היום הוא האזור של עמק הלואר. אז אם נתחיל רגע בגיאוגרפיה, עמק הלואר כאזור יין בעצם מתפרס לאורך נהר הלואר, שמאזור המרכז, מאזור המיינלנד, הוא עושה כמה מאות קילומטרים יפים עד שהוא נשפך אל האוקיינוס האטלנטי. ובאופן כללי אנחנו יכולים לראות ארבעה אזורי יין, ארבעת תתי אזורים שאפשר לחלק את כל אזור היין של הלואר. בארבעת תתי האזורים האלה הם ממשיכים אחד את השני ממזרח למערב עד שמגיעים ממש לאוקיינוס האטלנטי, כולם נמצאים ממש על המסלול של נהר הלואר. אז האזורים עצמם ממזרח למערב הם הסנטרל ויניארדס, הרבה אחריהם לכיוון מערב יש לנו את טורן, אחריו יש לנו את אנג'ו סמור, ולבסוף יש לנו את ננטי, שהיא ממש כבר נמצאת, זה אזור שכבר ממש נמצא איפה שהנהר נשפך אל האוקיינוס. הם לא מהווים אפלסיונים, ארבעת התי האזורים האלו, ואם יש יין שבאמת הוא לא נמצא תחת אפלסיון ספציפי של כפר מסוים עמק הלואר, הוא יקבל איזושהי תווית IGP כללית שיש לעמק הלואר, שפשוט נקראת ואל דה לואר, שזה איזשהו אפלסיון כללי, זה איזשהו IGP שמכסה את כל עמק הלואר. מבחינת האקלים, אפשר להגיד שבאופן כללי האקלים של האזור הוא אקלים קר. הענבים בעמק הלואר הם גדלים באזור הצפוני ביותר בצרפת שבו מגדלים ענבים. ויש באמת הבדל בין בצירים עקב גשמים בשנים מסוימות שמודדים פטריות. הכרמים שזוכים להכי הרבה אור שמש בדרך כלל הם יהיו הכרמים האיכותיים ביותר. אז אמרנו שהאקלים הכללי הוא בגדול קר, אבל בעצם בתתי האזורים יש אקלים שונה, כי יש תתי אזורים כמו הסנטרל ויניארד שממש נמצאים בתוך המדינה, ויש אזורים כמו ננטי שממש נמצאים על החוף של האוקיינוס. אז הסנטרל ויניאדס למשל, שנמצאים במרכז המדינה, הם יותר קול קונטיננטל, זאת אומרת מזג אוויר אקלים קונטיננטלי. אבל ננטי, שקרובה יותר לחוף, יש בה אקלים שהוא מריטיים, אקלים ימי. עדיין מדובר באקלים קר. הכרמים באנז'ו מעט חמים ויבשים יותר, כי הם מוגנים על ידי רכס הרים. בטורן יש מזג אוויר יותר קר ורטוב. וזה בגדול הסיפור של האקלים בעמק הלואר. מבחינת זנים לבנים, יש הרבה מאוד זנים מותרים, אבל יש שלושה חשובים ביותר, שהם בעצם סוביניון בלן, שנין בלן ומלון בלן. אז נתחיל עם סוביניון בלן. סוביניון בלן גדל בעיקר בסנטרל ויניארדס ובטורן. בסנטרל ויניארדס אגב, יש את הייצור הנמוך ביותר של יין, מבחינת כמות, מבין ארבעת התי אזורים, אבל יש שם שני אפלסיונים יוקרתיים ומאוד מאוד מפורסמים עבור סוביניון בלן, שאת השמות שלהם בוודאי שמעתם בעבר, לפחות אחד מהם, בעצם מדובר בסנסר ובפוי פומה. הכרמים האלו נמצאים על אדמה יחסית סלעית שמנקזת מים מאוד היטב, והאזור נוטה להיות אזור שמייצר יין יבש ועם חמיצות מאוד גבוהה. אומרים שבפוי פומה היין הוא בעל ארומה מעט מאושנת יותר, וזה גם בא לידי ביטוי בשם, פומה, שזה בעצם עשן. יש כפרים מאוד מוצלחים ומפורסמים מאוד באזור של סנסר, והשמות שלהם לא ניגע. לרוב העינות האלו הם עינות שלא עוברים יישון, למרות שמסוגלים להתיישן. ואין איזושהי מוסכמה אחת באזור לייצור של יין. חלק עושים יין בנרוסטה, חלק בעץ, חלק עושים ציסה מלולקטית וכו. אם נלך בתוך הסנטרל ויניארדס לתת אזור שהוא קצת מערבית ודרומית לסנסר, יש אזור נוסף לגידול של סוביניון בלן, שהאפלסיון הכי חשוב שם נקרא מנטוס סלון. ובמנטוס סלון מייצרים סוביניון בלן בסגנון שיחסית דומה לסנסר ופוי פומה, אבל יותר זול, זאת אומרת במחיר יותר נגיש. עם כל זה, רוב הסוביניון בלן לא מגיע מהסנטרל ויניארדס בכלל. הוא לא מגיע מסנסר, פוי פומה, מנטוס סלון, הוא מגיע דווקא מטורן, שזה האזור השני. וליין שמייצרים שם פשוט קוראים טורן, על שם האפלסיון הכללי, שמכסה את כל האזור. זאת אומרת, סוביניון בלן מטורן בדרך כלל פשוט ייקרא בתווית שלו סוביניון דה טורן, והסוביניון בלן שנעשה שם הוא נעשה בסגנון יותר פשוט ופירותי. הענב הבא שלנו הוא שנין בלן. מדובר בזן עם חמיצות מאוד גבוהה שהוא לא מאוד ארומטי, ומייצרים ממנו את העינות היותר איכותיים מאזור טורן, וגם מאזור אנז'ו סמור. בזן הזה הרבה פעמים קורה שבאותו יש כל ענבים, הענבים לא מבשלים באותו הקצב, ועל כן צריך לברור החוץ הענבים לא בשלים בזמן הבציר, או שאנחנו נקבל השפעה מאוד עסבית ליין שלנו. על כן הבציר עבור שנין בלן נעשה בכמה חלקים. היין יכול להיות יין יבש, מתוק, לבן, מבעבע, זה תלוי בעיקר ברמת ההבשלה של הענבים בזמן הבציר. ענבים לא בשלים יהיו בעיקר בשביל עינות מבעבעים, בעוד שעינות לבנים יבשים, חצי יבשים ומתוקים, בעצם משקפים את רמת ההבשלה של הענב בבציר. מבשלות נמוכה לגבוהה בהתאמה. עינות צעירים הם בדרך כלל מציגים ארומות חלשות יחסית של תפוח ופריטרופי, כשהיבשים יהיו יותר בעלי ארומה מאושנת, והמתוקים יהיו יותר לכיוון המשמש, הפרסק, פירות הדר, וזה בזכות בוטריטיס שעשוי לגדול על הענבים. ניתן לעשן שנין בלן יבש או מתוק במשך עשרות שנים, ועם הגיל הם יהיו יותר עשירים, יותר עם בעלי ארומות נוספות, שמאזנות את החמיצות הגבוהה של העינות האלו. יש אזור מפורסם עבור שנין בלן שנקרא ווברה, והוא אחראי לייצור של שנין בלן לבן מכל רמות הסוכר השונות, מיבש עד מתוק, ועבור שנין בלן מבעבע. האקלים בבוברה הוא קר, והאדמה עשויה חמר, כך שהיין נוטה להיות בעל גוף קל או גוף בינוני, ופרשי, לרוב לא מיושן בעץ. אם נלך יותר מערבה, אנחנו כבר מגיעים לאזור של אנז'ו וסמור, שבהם יש אקלים וטרואר יחסית זהה לזה שבטורן. סמור זה אזור שידוע ביצור של שנין בלן מבעבע, מאוד איכותי, לפי השיטה המסורתית, כלומר השיטה שבה מכינים שמפניות. על השיטות להכנה מבעבעים ניגע בהמשך כשנדבר על עינות מבעבעים. האזור של אנז'ו ידוע יותר ביצור של עינות לבנים יבשים, שלרוב גם מיושנים בעץ אלון. מערבית לשני האזורים האלו יש לנו עוד שני אזורים קטנים, סבניאר וקוט דה ליון, שבהם יש אקלים חם ויבש יותר בהשוואה נגיד לטורן, והעינות שם בגלל זה הם בעלי גוף יותר בינוני או מלא. בסבניאר מייצרים שנין בלן עם גוף מלא ויבש, זה חשוב הנקודה הזאת, והעינות הטובים מסבניאר יכולים לשמר אפילו עשרות שנים, אבל בקוט דה ליון מייצרים הרבה פעמים עינות קינוח מאוד מפורסמים, וזה כי הכרמים נמצאים ליד הנהר שנקרא נהר ליון, ושם יש תנאי לחות מתאימים לגדילה של בוטריטיס. בתוך האזור הזה של הקוט דה ליון, שני אתרים הכי מפורסמים, הם אתרים שהראשון קוראים לו קאר דה שום, והשני קוראים בונזו. אלה שתי שמות של כפרים יחסית מפורסמים, כן יכולים לשאול עליהם by name, לכן כן צריך להכיר אותם, ולכל אחד מהם, גם לקאר דה שום וגם לבונזו, שני האזורים האלה בתוך הקוט דה ליון, יש להם אפלסיונים משל עצמם, כלומר השמות האלה יופיעו על הבקבוקים. וזה הכל לגבי שנין בלן. אם נמשיך הלאה לכיוון אזור ננטי, אנחנו נגיע לדבר על זן הענבים הלבן המרכזי האחרון שלנו, שזה מלון בלן. מלון בלן יש לו עוד כמה שמות, מכירים אותו גם בתור מוסקדה או מלון דה בורגון. זה אותו זן, שמות שונים. הזן הזה זה זן שמבשיל מוקדם, והוא עמיד בעצם לפרוסט, הוא פרוסט רזיסטנט, כך שהוא מתאים לגידול באקלים קר. רוב הזן נטוע בתת האזור ננטי, כמו שאמרנו, שנמצא מדרום ללואר בצד הכי הכי מערבי שלו. הינות שם מוכרים כינות שנקראים פשוט מוסקדה, ומיוצרים במספר אפלסיונים שבכולם מופיעה מילה מוסקדה. אנחנו לא נעבור על כולם. האפלסיון הכללי בשם מוסקדה הוא מכסה את השטח הרב ביותר מהאזור, אבל הביטויים הטובים ביותר של האזור מגיעים מאפלסיונים יותר קטנים, ספציפית מאפלסיון אחד יותר קטן שקוראים לו מוסקדה סברט מיין. כל עינות המוסקדה הם יבשים עם רמת אלכוהול בינונית, זאת אומרת יש איזשהו איסור שאחוז האלכוהול במוסקדה יעבור את ה-12%. פעם היו מיישנים רק בעץ, אבל היום אפשר ליישן גם בנרוסטה או בבטון. אלה הם עינות בגדול עם חמיצות מאוד גבוהה, גוף קל, ובדרך כלל שותים אותם צעירים. ישנו יין שנקרא מוסקדה סברי מן סורלי, שזה פשוט ביטוי מיוחד מהאזור של מוסקדה שעובר סורלי, כלומר הוא מבוקבק באביב לאחר הבציר, אבל ביחד עם השמרים. זאת אומרת, היין ישן עם השמרים שלו כל החורף. ואז היין יש לו ארומות יותר מורכבות ומרקם יותר עשיר. וזה הכל לגבי מלון בלן. הזנים האדומים הם סיפור יותר פשוט. הזן האדום העיקרי הוא פשוט קברנה פרנק. אז קברנה פרנק הוא מתאים לאקלים של הלואר כי הוא מבשיל יחסית מוקדם. הוא נעשה בכל מיני סגנונות שונים כתלות באקלים. בטורן מגדלים קברנה פרנק באזור בשם שינון, בדרום הלואר, ובבורגייל, שנמצא באזור סיין ניקולס דה בורגייל, שהוא נמצא יותר בצפון של טורן. באזורים אלו מתקבל יין שבדרך כלל צעיר ופירותי, האדמה היא יחסית חולית, ויין שיש לו גוף מלא ותניני יותר יגיע מהכרמים שנמצאים ממש על מדרונות ההר, שפונים דרומה. ושם יש קרקע אחרת, מחמר וחרסית. במערב מייצרים קברנה פרנק באזור של סומור ובסומור שמפני, והם נוטים להיות בעלי גוף קל יותר מקברנה פרנק שמגיע מטורן. בסומור היין לא מיועד לעישון, ולפעמים אפילו מגישים אותו מעט צונן. מבחינת זני ענבים אדומים נוספים, אז מדובר בעיקר בגמי, שנמצא בעיקר בטורן ובאנז'ו, ומייצרים מנוין קל ופירותי. יש גם מעט פינו נואר שמייצרים בסנטרל ויניארדס בכרמים שהם קצת פחות נחשבים. מבחינת ינות רוזה, שזו הנקודה האחרונה, רוזה מיוצר בעיקר באנג'יו סמור, כשכמויות גבוהות מיוצרות גם בטורן ובסנסר. הרוזה דה לואר יכול להיות מיוצר בכל המקומות האלו, אבל בפועל הוא מיוצר בעיקר באנג'יו סמור, שהוא תמיד יבש, וחייב להכיל לפחות 30% קברנה פרנק ואו קברנה סוביניון בבלנד שלו. יש שני אפלסיונים באזור הזה עבור רוזה, כשהאיכותי מביניהם נקרא קברנה דה אנג'ו. הרוזה הזה הוא תמיד רוזה שהוא חצי מתוק, ומורכב מבלנד של קברנה פרנק וקברנה סוביניון. בנוסף יש רוזה דה אנג'ו, זה האפלסיון השני, הוא פחות מתוק ומיוצר בעיקר בזן מקומי בשם גרולו, שמעובב ביחד עם קברנה פרנק ועוד כל מיני זנים נוספים. הרוזה של טורן הוא יבש, ורוזה מסנסר חייב להיות מיוצר מפינו נואר, ולרוב הוא כליל יבש ופירותי. אז זה הכל לגבי עמק הלואר, ובעצם הפרק הזה חיסינו את שני אזורי יין האלו, את אלזס ועמק הלואר. בפרק הבא בעצם אנחנו נעבור לאזורי יין נוספים בצרפת, ובעצם יותר ספציפית אנחנו נדבר על עמק הרון. אז זה הכל הפרק של היום, מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק, עלילות תווה 3 פודקאסט יין, ולכתוב אם יש לכם הערות, וזה הכל, נפגש בפרק הבא.